שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, ואנחנו נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9. ואתכם הצופים של כאן 11 נלווה בשעה זו, והיום אנחנו בתוכנית מרתקת ועמוסה במיוחד. נמצאות איתנו שתיים, דוקטור נעמה חריץ יערי, מובילת תחום פיזיקה ועוצרת במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, וגם פקחית קרינה, נציגת ישראל האמנה לאיסור ניסויים בנשק גרעיני. שלום לך.
טוב.
שלום, וגם הביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, גם אותו דבר, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. לא שינו את הטייטל של מכון ויצמן
בקרדיטים.
בינתיים לא. איתן ננסה להבין האם הפחד שלנו מוצדק כשאנחנו נתקלים בפיתוחים מדעיים ובפריצות דרך בתחום הטכנולוגיה. כמו למשל, האם יש סיבה לפחד באמת מקרינה סלולרית? כי שנים אנחנו מתלבטים האם הדבר הזה מסרטן או לא, גורם לנזק או לא. וגם, האם יש מה לפחד למשל מחיסונים? האם מזון מהונדס גנטית עשוי להזיק לנו? שאלות שאנחנו מדי יום מתלבטים בקשר לתשובה, אבל אנחנו לא באמת יודעים, אין לנו מספיק נתונים, אבל אנחנו נוהגים לפחד. בכלל, מדוע המדע מפחיד אותנו, פיתוחים טכנולוגיים מעוררים בהלה? וזה שאנחנו פרנואידים כמובן לא אומר שלא רודפים אחרינו, ואולי כן צריך לפחד. האם צריך לפחד למשל מאנרגיה גרעינית? ולצד הדיונים המרתקים האלה, היום הוא יום העברי תשע"ח, והשנה, היום הזה עומד בסימן 70 שנה למדינת ישראל ו-160 שנה להולדת אליעזר בן יהודה. מיד נעסוק גם ביום המיוחד הזה. בהמשך התוכנית נעסוק באנשים שחידשו את השפה העברית לצד אליעזר בן יהודה, ואנחנו לא זוכרים אותם, אז מי הם אותם מחדשי שפה? וגם יאיר אנגל, מנכ״ל קיימה ומעצב, יהיה איתנו כאן. שלום לכן.
בוקר טוב.
זהו, אז בואו נתחיל לדבר משאלת השאלות. פחד ומדע. מדע מעורר פחד?
כן, חידושים בכלל מעוררים בנו פחד, איזושהי רתיעה, ואז אנחנו מחפשים כל מיני הצדקות, למה זה בעצם מעורר בנו פחד, ולמה משהו כן מפחיד או לא מפחיד, או ואנחנו לפעמים נתפסים גם לדברים שהם קצת בצד השאלה המדעית. לכל הנושאים שבחרנו לדבר עליהם היום, או שנבחרו לדבר היום, יש מכנה משותף אחד. הביסוס המדעי שלהם הוא מאוד מאוד רחב, מאוד מוצק. אפשר לומר שבמדע נגיד שזה תיאוריות שכבר הוכחו ובוססו.
זאת אומרת שיש תשובה האם קרינה סלולרית מסרטנת או לא. יש תשובה לשאלה
הזו? למדע יש תשובה לשאלה הזו. בוא נאמר, אחוזים גבוהים, כלומר, כשאני מדברת לכל תיאוריה זה כמובן משתנה, אבל 95% מהמדענים מאמינים שיש התחממות גלובלית. ולמה אנחנו, או למה פוליטיקאים, או למה התקשורת לפעמים, או למה נתפסים לפעמים ל5%, זה נובע מדבר שהוא מאוד אנושי, מפחד שלנו, מהתשובה לפעמים, או מהחדש, או מהטכנולוגיה שמתלוות לזה.
אוקיי, מה באמת פסיכולוגית גורם לנו לפחד? למשל מחיסונים, אני יודע שאנשים בדרך כלל נתפסים למקרה של אחד, לב וכולי. מה גורם לנו לפחד כל כך? בואו נתחיל מהשאלה הכללית הזו ואז נענה על השאלה.
הרבה פעמים אנחנו מפחדים מדברים שאנחנו לא מספיק מבינים, אנחנו לא מספיק מכירים. עולם המדע רחוק מהרבה מאוד אנשים. הוא רחוק מדי, וקשה להם להתחבר לזה. המון פעמים אתה נותן לרגש ולמחשבות ולמקרים אנקדוטליים להשתלט על ההיגיון, ונורא קשה לראות את התמונה הרחבה. ואדם מן הרחוב שניגש לחסן את התינוק היקר לו מכל, ושומע, מספיק שהוא שומע על מקרה אחד. לפעמים זה מספיק. ואם נחזור באמת הסיפור הכי גדול של חיסונים,
כן.
האבן שנזרקה לבאר. השנה אנחנו חוגגים 20 שנה למאמר שיצא על ידי אנדרו וייקפילד, בשנת 1998, רופא.
תתעלמי רק ממה שאני אעשה כרגע.
כן. בסדר גמור, התעלמתי, זה לא קרה.
אוקיי, בבקשה.
הוא הוציא מאמר, מאמר מדעי, לכאורה, שבו הוא סקר 12 מקרים של ילדים שפיתחו בעיות מעיים דלקתיות, ובעקבות הבעיות האלה הם פיתחו הידרדרות ביכולת השפתית שלהם, והובחנו אחר כך כאוטיסטים. כל שוב,
את רק מזכירה את מזכירה את אוטיזם המקרה. בהקשר של מספרת... חיסונים, וכבר אנשים מחברים את
נכון.
זה, מכיר את זה מחברים.
עכשיו, ש... באותו מאמר הוא גם דיווח שאותם הורים דיווחו שהם נתנו, זה היה בסמוך למתן החיסון המשולש, נגד חצבת, אדמת וחזרת, ומהרגע שהמאמר הזה יצא, לא הייתה דרך חזרה. לא חשוב ששלוש שנים אחר כך הוא עזב מבית החולים בו הוא עבד. לא חשוב שכמה שנים אחר כך הוכח שבעצם היו כאן ניגודי אינטרסים והיה כאן זיוף של תוצאות ומשתפי הפעולה שכתבו איתו את המאמר. פשוט הסירו אחריות מהמאמר הזה.
הם טענו שם, הוא טען לקשר סיבתי בין הדברים?
הוא טען לקשר סיבתי.
ולא.
כשבעצם מדובר ב-12 מקרים אנקדוטליים, המאמר הזה נפסל בסופו של דבר, זה לקח כמה שנים, המאמר נפסל ופורסמה, הייתה שערורייה מאוד מאוד גדולה כשהתברר שהוא ניסה לרשום פטנט על פיצול החיסון הזה לשלושה חיסונים נפרדים לפני שהוא הוציא את המאמר, והיה שם סקנדל מאוד 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 גדול, אבל האבן כבר נזרקה לבאר.
עד היום למעשה.
עד היום אנשים, כשאתה אומר להם חיסון משולש, היום הוא כבר מרובה אבל לא חשוב, יש כאן איזשהו פחד. התינוק הזה, התינוק שלך, היקר לך מכל דבר, שאתה מגיש אותו למתן חיסון, להזריק משהו אל תוך הגוף שלו, זה מפחיד. וזה בסדר שזה מפחיד. אבל צריך גם להבין שבשנים עברו, מיליוני תינוקות לא שרדו את המחלות המדוברות שאנחנו נותנים עבורן את החיסון.
זאת אומרת, אם נתרגם אותך אולי לשפתנו, הסכנה בלא לחסן תינוקות היא אדירה.
היא אדירה.
ביחס ל... מחקר שאת גם טוענת שהוא לא אמיתי.
הוא לא אמיתי.
הוא מזויף וכו'.
הוא כבר הוכח כלא אמיתי, וכמובן שמתנגדי החיסונים מיד יגידו, כן, חברות התרופות משלמות, כן, אבל...
משלמות לך.
משלמות לי, וכן.
גר במגדל, ואת עשויה מזהב.
אבל טכנית, מיליוני ילדים לא עברו את גיל שנה במשך מיליוני שנים. והיום זה אפשרי. זה אפשרי לשרוד את המחלות האיומות ונוראות האלה בגלל חיסונים, כי חיסון מאפשר למערכת החיסון של הגוף לזהות מחלה עוד לפני שהיא פוגעת בך. זאת אומרת, הוא מאפשר לגוף לזהות מעורר את המערכת החיסונית לתגובה עוד לפני שפגשת את הנגיף, את החיידק.
אז שוב נתרגם חיסון טוב, לא חיסון לא טוב. לא לחסן זה לא טוב, לחסן זה טוב.
זה אוקיי. מאוד חשוב. בכלל, כשמנסים לטעת ספק בתיאוריה, זאת אומרת, כמו בחיסונים, מה שעושים זה לוקחים, בדרך כלל כשתיאוריה מבוססת, היא מבוססת מהרבה מאוד כיוונים.
כן.
זאת אומרת, תיאוריה לא נהיית מבוססת בגלל שחקרו אותה מכיוון אחד מסוים. כשמטילים ספק בתיאוריה, לוקחים מחקר אחד, בחיסונים זה דוגמה, כי זה היה מחקר שהוא גם היה בו טעם לפגם, זאת אומרת, הוא גם לא היה מחקר ראוי או...
זאת אומרת, זה לא שבאמת פעם בזה קרה, אפילו זה לא קרה.
נכון.
הפעם בזה.
אבל לוקחים את הנקודה הזאת, ואיכשהו מזיזים אותה קדימה לקדמת הבמה, ועכשיו כל פעם שאתה אומר חיסונים, אז מיד היה מאמר, היה מחקר שהראה שבעצם חיסונים קשורים לאוטיזם. זה שזה היה א', גם אם הוא היה ראוי, מה שלא היה במקרה הזה, הוא היה אחד. הנגד, בוא נאמר, היה מבוסס או חיסון, העובדה שחיסונים מצילים תינוקות הוכח מהרבה מאוד כיוונים אחרים. על הרבה מאוד, על אוכלוסייה נבדקת שהיא הרבה הרבה יותר גדולה. אבל מה שמשותף לכל התיאוריות שמבחינה של המדענים, בוא נאמר, אין בעיה איתם, ולציבור, לנו, לכולנו יש, זה שמחקר אחד קטן לפעמים, או פגם אחד קטן, הוא דוחפים אותו קדימה, והוא זה שמשמש כטענה.
אני חושב שאפילו גם התקשורת קצת נותנת יד לבהלה הזו. גם למשל, נכון. בכל עניין החיסון נגד שפעת וכו'. איכשהו תמיד כתבה פעם בית צפה על ואולי, באופן כללי, התקשורת אוהבת לקדש נכון. ניסים ועל טבעי.
התקשורת צריכה את הרייטינג, ורייטינג מגיע הרבה
כן,
פעמים
רייטינג הוא
מרגש.
הוא נכון, הוא לא מגיע ממחקר באמת.
כן. עכשיו, רגש בכלל הוא מפריע למחקר. מחקר אמור להיות אובייקטיבי, ובכלל מה שאנחנו אומרים זה שכשאתה חוקר, גם כשאתה בציבור, נגיד חוקר בעיה בתור סתם קהל רחב, אז אתה צריך לשמור על ראש פתוח. כלומר, להבין שיכול להיות שתשנה דעתך עם זה שתלמד ותקרא יותר, יכול להיות שתשנה דעתך. כשאתה מגיע ממקום שאתה מנסה להתבצר בעמדות שלך, וזה הרבה מחקרים פסיכולוגיים שבדקו מדע הם מראים או מספרים עליהם, אתה הפוך, אתה מתבצר, אתה מראים לך הוכחות מדעיות, ואתה עוד יותר מתבצר
בעמדות. נכון, זה מה שקורה בדרך כלל.
כן. וחשוב גם לזכור שדברים שהיום נראים לנו נורא יומיומיים, כשרק התפתחה טכנולוגיית הרכבות, נורא נורא פחדו שבני אדם יחנקו מתנועת האוויר, כשהם נוסעים ברכבת, כן. כשהמציאו את נורת החשמל, את הנורה. פחדו שנשים וילדים יישארו בחדר שיש בהם נורה, כי זה מאוד מאוד מסוכן. כלומר,
אני דברים... משער שגם כשהמציאו את הרדיו, אמרו, הנה, בני הנוער עכשיו ישבו, התמכרו למכשיר הזה,
אגב, כן,
ספר,
כן.
וכשהמציאו את הטלוויזיה אותו דבר, וגם כשהמציאו את הטלפון שלנו
לא
אותו דבר.
לא רק את הרדיו, גם את הגרמופון.
כן, גם את הגרמופון ואת המורס. זה המורס הרס את הנוער.
כשהמציאו את הגרמופון, יש ממש ציטוט נורא יפה, שזה יפגע בבני הנוער, כי המוזיקה תגרום להם לרצות לרקוד תחת...
ברור, מדובר בקופים. מה הם קופים? אוקיי, טוב, נעצור כאן. לא תאמינו מי נמצא על הקו. היום כף א' בטבע, תשע"ח. היום הוא יום השפה העברית. איזו שמחה. והשנה בסימן 70 שנה למדינת ישראל, ו-160 שנה להולדתו של אליעזר בן יהודה. ואנחנו גאים לפתוח את השידור המיוחד הזה עם נשיא האקדמיה ללשון עברית, פרופסור משה בר אשר. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו קודם כל שמחים שהסכמת כמובן לדבר איתנו. איך אתה חוגג את היום המיוחד הזה?
כמו כל ימות השנה. היינו, אני רוחש כבוד רב ללשון שבה אני כותב ובה אני מדבר, וגם ללשונם של אחרים שמדברים כפי שהם רוצים.
זאת אומרת, אתה לא רק מתייחס לשפה העברית כאמצעי לתקשר, לרכוש בפיצוצייה, לא יודע מה, גרעינים או ממתק, אלא אתה מכבד, אתה קצת אוהב את השפה, אני משער שיותר מרובנו.
למה השתמשת במילה קצת?
אתה אומר שזה, אוקיי, אז הרבה. אתה מאוהב בשפה.
היא אגב משיבה לי אהבה.
כן, כן, לא, לא מדובר במשהו חד צדדי כמובן. אתה לא מואשם בכך. אבל אני רוצה ברשותך לדבר איתך על המחקר של השפה העברית. אנחנו 70 שנה מציינים כאן למדינת ישראל. אני משער שמדובר גם בעשרות שנים של מחקר של השפה העברית. בוא ספר לנו מה זה אומר לחקור את השפה העברית אז, זאת אומרת לפני עשרות שנים, ומה זה אומר לחקור את השפה היום. רק אני מזכיר לך שאנחנו לא באמת יודעים מה זה אומר בכלל לחקור שפה.
טוב, אז בואו אומר לך בקיצור נמרץ. בימי הביניים חקרו את העברית מלומדים יהודים. אני אזכיר שמות כמו רבי יהודה חיוג', רבי יונה בן ג'נח ואחרים, שהקדישו מחלם לחקר לשון המקרא. בעיקר לשון המקרא, כדי להציב את הכללים שבהם היא נוהגת. לימים המקצוע היה נחלתם של גויים. למשל במאה ה-19 וראשית המאה ה-20 חוקרי העברית רובם ככולם להוציא בודדים היו מלומדים באירופה שהתמסרו לחקר לשון המקרא תוך שימוש בכלים שנחשבו בימיהם מודרניים.
רגע, אבל הם לא היו יהודים? אלה שחקו?
רובם לא היו יהודים.
אוקיי.
היו מעטים יהודים, שדל בוודאי שמואל דוד לוצאטו באיטליה תרם מחלו לחקר לשון העברית, יעקב ברט בגרמניה תרם מחלו, אבל הם היו מיעוט גמור. מה שאירע עם הקמת האוניברסיטה העברית, לא מיד בשנותיה הראשונות, אלא בעשור השני להקמתה, המקצוע הזה התחיל להיות מקצוע שעוסקים בו בארץ ועוסקים בו יהודים. אני אינני חושב שהתאריך של 1948 הוא נקודת המפנה אלא הקמת האוניברסיטה העברית, אבל בלי שום ספק,
כן.
ב-70 השנים האלה נחקרה העברית ונחשפו היבטים אחרים בחקירתה. כלומר, לא רק התמקדות בלשון המקרא, עם גילוי מגילות מדבר יהודה, מגילות ים המלח, נתגלתה עברית מסוג אחר, שיש בה גם יסודות דומים לשון המקרא, וגם יסודות חדשים.
אני רוצה ברשותך לשאול שאלה, רק נעשה כאן עצירת ביניים, פרופסור משה בר אשר. אתה בעצם אמרת לנו שהמחקר עצמו, את העברית בהתחלה, זאת אומרת בימי הביניים, היה מחקר בעיקר של התנך ושל המקרא, ואחר כך חקרו את העברית אנשים שהם לא בהכרח יהודים. עכשיו, נעצור לרגע בנקודה הזו, מה העניין של אנשים שהם לא יהודים לחקור את השפה שלנו?
היו שני דברים שדרבנו את העניין הזה. העניין של אומות העולם בתנך. התנך הוא חלק של המורשה האירופית. הם ראו בזה הברית הישנה, לפני הברית החדשה, ולימוד התנך היה עניין מרכזי. הייתה גם אגדה מושרשת מאוד, שאם הלשונות היא העברית. אני יכול לומר לך, למשל, באוניברסיטה כמו הרווארד, עד ראשית המאה ה-20, בסיום מחזור של דוקטורנטים נישאו נאומים בשלוש לשונות, אנגלית, לטינית ועברית. מתוך הכבוד הגדול הזה היו, העולם הנוצרי האמין עד תקופה די מאוחרת, שהעברית היא אם הלשונות.
אני רוצה ברשותך להזכיר עוד נקודה שאולי הייתה, אולי, אתה תאמר לי אם היא הייתה נקודת ציון משמעותית במחקר של השפה העברית, וזה המחקר של מגילות ים המלח. האם אני צודק?
תראה, זה ענף חשוב מעין כמוהו במחקר מדעי היהדות בדור, בעצם ב-70 שנות, 70 השנים האחרונות מאז גילוי המגילות. כלומר, נעשה מחקר מקיף בהשקפותיה של כת מדבר יהודה, היחסים שלה עם היהדות הרבנית, היחסים שלה עם הנצרות, נעשו מחקרים היסטוריים, ונעשה מחקר גדול בתחום הלשון, שהגדיל לעשות בו אחד מהחשובים ביותר בחוקרי הלשון העברית, באוניברסיטה העברית, מורי ורבי פרופסור קוצ'ר, שכתב מחקר ענף שכולם ניזונים ממנו, ומאז נכתבו הרבה מחקרים בתחום העברית הזאת. למשל, פרופסור אלישע קמרון הוא חוקר חשוב של הלשון מגילות מדבר יהודה ואחרים, והתברר שכותבי המגילות, אף על פי שניסו לכתוב בלשון משלהם, נותנים הדים לעברית המדוברת בימיהם.
רגע, אז למשל, באמת, מה גילו במגילות האלה באמת? מי כתב אותם ומה הייתה העברית באותה תקופה באמת?
אז תשמע, יש שרידים של 930 מגילות. למרבה הצער, רק פחות מ-10 מגילות נשארו בשלמותן, ויתר המגילות, 920, נשארו מהם קטעים. זאת עברית שיש בה זיקה ברורה לעברית המקרא, יש בה כל מיני קווים ייחודים לה. למשל, הם לא אומרים אתם אלא אתמה. הם לא אומרים הם אלא המה. הם לא אומרים כתבתם אלא כתבתמה. כלומר, דבר שדומה נתגלה בעברית של השומרונים. אבל תפתפו לתוכם יסודות מהעברית המדוברת. למשל, המילה עכשיו שידועה לנו מלשון חכמים במקום עתה של לשון המקרא, נתגלתה במגילות מדבר יהודה. כלומר, אף על פי שהם ניסו לכתוב לשון גבוהה או לשון ייחודית להם, בכל זאת מוצאים הרבה יסודות של העברית המדוברת שבימיהם בירושלים ובמקומות אחרים בארץ.
מעניין, אני מנסה להבין, יש מילון היסטורי ש מקיף את כל המילים בעברית? זאת אומרת, יש באיזשהו מקום קודקס של כל המילים?
ובכן, כדאי שתדע, אין עדיין, אבל יש הרבה. האקדמיה ללשון העברית יסדה לפני 60 שנה ויותר את מפעל המילון ההיסטורי, שמתכוון לכתוב את העברית לכל 3,100 שנות חייה הכתובים. והנה, אנחנו הפכנו להיות האורים ותומים לכל חוקרי המגילות. למה? כי קראנו כל מה שנכתב עברית. 11 מיליון המילים שנכתבו בעברית עד 1050, סוף תקופת הגאונים, עובדו באקדמיה לשון במפעל המילון ההיסטורי, וחושפים בפנינו הרבה דברים שלא ידענו לפני כן. למשל, כולם חשבו שאת המילה מרדף חידש מי שכתב את השיר על המרדפים בשנות ה-60 וה-70, והנה המילה נמצאת במגילה ממדבר יהודה. או המילה תשר שחידשנו בשביל טיפ כבר נמצאת בפיוט. כלומר, מפעל המילון מגלה לנו הרבה הרבה מהעברית בצורה שלא ידענו, ואנחנו עכשיו ממשיכים לעבוד על התקופה שבין 1050 עד שנת 2000.
רגע, המילון הזה זמין לציבור? האם אפשר לעיין בו?
כל הטקסטים שעובדו עם קונקורדנציות נמצאים באתר של האקדמיה ללשון, באתר שנקרא מאגרים. כלומר, מאגרי המילון ההיסטורי. התחלנו בכתיבתו, אבל סיפקנו כבר את כל הנתונים שכבר עובדו ונקראו, והם משמשים אלפי חוקרים בכל העולם, ונכתבו על פי המאגרים של המילון ההיסטורי, אלפי עבודות בארץ, בכל האוניברסיטאות ובמקומות אחרים, וגם בחוץ לארץ.
אז חקרנו באמת, או אנשים כמובן חקרו את העברית, בין היתר של התנ"ך, ואחר כך יהודים חקרו ולא יהודים. האם היום מתבצעים מחקרים את העברית, כמובן חוקרים את העברית, הנוכחית המדוברת שלנו, הסלנג?
קודם כל, חוקרים את העברית החדשה על כל היבטיה. כיוון ששאלת על הסלנג, אם אתה רוצה, אני יכול לומר העגה, אז אני יכול לומר לך שנכתבו כמה עבודות חשובות על חקר הסלנג, אבל הסלנג הוא כמו מלפונים, זה דבר עונתי.
כן.
הסלנג של הוריך שונה מהסלנג של ילדיך, וכך יהיה. כלומר, זה דבר נכון, משתנה.
אני רק רוצה לבדוק אם מלפפונים זה משהו עונתי? יש את זה כל השנה, לא? אני לא מנסה להטיל ספק,
אני
כמובן.
אני משתמש, אבל... תראה, המלפפונים כמו הרבה ירקות, הם היו פרי ירק שלא נמצא כל השנה.
נכון.
אתה יודע מה, ניקח את, כמו תפוזים. היום כל דבר נמצא כל השנה.
נכון.
זה לא משנה, זה היה דבר עונתי.
נכון.
נכתבו כמה עבודות חשובות על הסלנג, היו גם עבודות בעלות היבט ציני, כמו העבודות של דן בן אמוץ, שבמילונים שלו תיעד כל מיני דברים, וגם יכול היה לתת היבט להשקפות שלו. אבל עברית בג'ינס, ספר של פרופסור ניסן נצר מאוניברסיטת בר אילן, הוא בהחלט עבודה טובה על ה... אבל העברית החדשה לא נחקרה רק בהיבט של הסלנג.
כן.
יש עבודות טובות יותר וטובות פחות על העברית המדוברת בכלל, ויש גם עבודות טובות על העברית הנכתבת, כלומר לשונו של ביאליק או לשונו של שלונסקי או לשונו של חיים באר נכתבו עבודות. העיסוק בעברית החדשה הוא מרובה גוונים, יש בו איכויות גבוהות ויש בו איכויות, הרשה לי לא לתת שם תואר.
בסדר גמור. אני מוכרח לשאול אותך לסיום, זה קודם כל היה מרתק, וכנשיא האקדמיה ללשון העברית, איך אתה רואה באמת את האקדמיה ללשון עברית בעתיד? זאת אומרת, במה תתמקד הפעילות, עיקר הפעילות של האקדמיה?
קודם כל, האקדמיה מתמקדת במחקר הלשון העברית. אנחנו המכון הלאומי לחקר הלשון העברית, אבל אנחנו גם משרתי הציבור. כל קבוצת אנשים שמעוניינת במינוח עברי, אנחנו מתייצבים לימינה. הרופאים רצו מינוח עברי, סיפקנו להם אותם, בעזרתם הם עצמם. הכלכלנים רצו מינוח עברי, סיפקנו להם, ואנחנו נותנים דעתנו לכל מה שנוהג בחיים. כלומר, היום יש 5 או 6 דורות של דוברי עברית שנולדו לתוך העברית, אנחנו מאמינים בכוח החידוש שבא גם מלמטה.
יפה.
האקדמיה היא לא משטרת לשון, היא שרתת של הציבור.
יפה.
בעניין הזה, וכל מה שבא מלמטה ומתקבל על הלב, תאר לעצמך שהמילה צהלולים לקולות השמחה שמשמיעים בעדות המזרח, במיוחד בצפון אפריקה, חודשה על ידי איש סדרות. ואהבנו מאוד המילה ואימצנו אותה.
די, צהלולים? הייתי בטוח שזו מילה מקראית, עוד מתקופת שרה עמנו.
תנסה לעשות צהלולולול כזה, ותראה שזאת מילה שיכולה להיות... תראה, ביאליק חידש את הפועל לרשרש. שאלו את קלאוזנר, איפה כתוב לרשרש? הוא אמר, זה בטח כתוב בספרות חז"ל. כלומר, כשמילה מוצלחת, אתה רואה שהיא בעצם...
איזה יופי.
קולעת לרוח העברית לכל הדורות.
לגמרי. האמת שכרגע בימים אלה, התאגיד השידור הישראלי יצא במסע תעמולה או קמפיין בשיתוף עם האקדמיה, כדי למצוא מילה באמת עברית למילה פודקאסט, מה שנקרא תוכנית מוקלטת ברדיו, ואנחנו באמת מחפשים... תחדיש לשון, אנחנו פונים לציבור, אנחנו נזכיר את זה, שאנחנו פונים לציבור כדי לבקש הצעות. אם יש לכם רעיון או כיוון מעניין למילה שתחליף את המילה פודקאסט, שהיא מילה גם לא בעברית וגם קשורה לחברת אפל, אנחנו מחפשים מילה גנרית ובעברית, אז אתם מוזמנים לפנות אלינו. רגע לפני שאנחנו מסיימים את השיחה הזו, ברשותך, יום השפה העברית, אתה נשיא האקדמיה ללשון העברית, פרופסור משה בר אשר, מה אתה מאחל לעם ישראל ביום חגיגי זה?
שילמדו יותר עברית בבתי הספר, וכשאני מדבר ילמדו עברית, לאו דווקא דקדוק, שיעודדו תלמידים לקרוא ספרים מכל הסוגים, והקריאה היא המסד שעליו נבנית העברית המדוברת, וגם כמובן העברית הכתובה.
טוב, אנחנו גם נזכיר את מה שהזכרת בתחילת השיחה, את האהבה שלך לעברית, ואני חושב שאתה גם קצת מדבר בשם כולנו, כולנו אוהבים גם את העברית, זה חלק מהתרבות שלנו, מהלאום, מהדת, הכל נמצא בתוך העברית. אני רוצה להודות מעומק הלב לנשיא האקדמיה ללשון העברית, פרופסור משה בר אשר, תודה לך על השיחה הזו.
יהיה בטוב. כל טוב.
תודה רבה. אנחנו רוצים להמשיך ברשותכן לדבר על פחד מטכנולוגיה, ודווקא עכשיו אנחנו נתהפך ונדבר על מקרים שאולי כן נכון לפחד. האם יש מקרים הפוכים שאנחנו למשל לא נזהרים מספיק מטכנולוגיות?
כן, בוודאי. נדבר יותר מאוחר על עניין הגרעין, אבל רק להזכיר פה את האקס-רייז. רנטגן מגלה קרניים מאוד מאוד חזקות בסוף המאה שעברה, ממש בשלהי המאה שעברה. מה שקורה זה שהוא מגלה שיש קרינה שהיא מספיק חזקה כדי לחדור גם את הגוף החי ולראות מה יש בפנים. עד אותו רגע יש מצב שבו אם אנחנו רוצים לבדוק איזושהי בעיה, אנחנו צריכים לפתוח את הבן אדם ולנתח אותו. והוא מגלה קרניים שהן מספיק חזקות, כמובן הדבר
הראשון... אפשר לראות דרך האור שלנו, דרך כן. הגוף, לראות עצמות שפורות,
נכון.
לראות...
נכון, הדבר הראשון שהוא עושה כמובן, שמגלים משהו מגניב, שזה מאוד גם אופייני למדע, הוא קורא מיד לאשתו ומצלם את היד שלה עם טבעת הניסויים. התמונה הזו הופכת להיות סוג של ויראלית בסוף המאה ה-19, 1896, כל כך מתלהבים, שכמובן, ובאמת יש בזה...
שזה באמת מגניב, גם אני הייתי מצטלם ורואה איך השלד שלי נראה, יש בזה, אם לא הייתי יודע שיש...
וזה התחלה של רפואה, שללא ספק מצילת חיים, ובוא נאמר, מה שהוביל אחר כך לסיטי, אבל כל כך מתלהבים, שנער בן 15, לוקח את הרעיון הזה, הוא בן 15, בזמן הזה הוא הופך להיות אגב חוקר ומדען מאוד מוערך, והוא... גם ממשיך אחר כך את הכיוון הזה ל-CT, אבל הוא אומר, בוא נעשה את המכשיר הזה כמכשיר נייד. כלומר, משהו שאפשר יהיה לקחת ממקום למקום, ערב מלחמת עולם הראשונה, הוא בכלל אומר, אפשר יהיה לקחת את זה לשדה הקרב, ואם מישהו מדמם, או אני יכול לראות מה קורה לו בפנים, איפה הוא שבר, מה...
נשמע הגיוני לייצר מכשיר נייד כזה.
כן, והופך להיות מכשיר ביתי נייד, שמשמש בהתחלה לצלם איברים.
זה הופך להיות מין אפליקציה עתיקה כזאת, של למשל לצלם את מתנות חג המולד בערב חג המולד, כדי לשחק משחק ניחושים של מה יש בפנים. זה הופך להיות איזשהו מכשיר בידורי.
זה הופך להיות גם שעשוע.
זה שעשוע. כי הרי לא יודעים עוד שזה מזיק.
כן.
אז מעבר לזה שזה משמש לצורכי רפואה, שאז בוודאי זה גם מציל חיים, אבל זה משמש לשעשוע, בוא נצלם את היד שלך, כל כך הרבה צילומי ידיים, כאילו מפורס או נעשים בתקופה הזו, שמגיעים למצב של מחלות קרינה וקריות.
אז זהו, מה הצד האפל באמת של קרינת הרנטגן או קרינת הקרני ה-X?
לאט לאט מתחילים לאבד גפיים, אנשים שקצת מגזימים בתחביב הזה, ובאמת עושים...
קורטים ידיים.
כי מה? כי מדובר בקרינה מייננת?
כן. מדובר בקרינה מייננת, בקביעות קשות ומחלות קרינה.
וואו, שזה אומר גם סרטן בנט, אני משער, לא? כן. אוקיי, אז ועדיין אנחנו משתמשים כן בטכנולוגיה הזו היום.
נכון, כי השימוש שלה להציל חיים, זאת אומרת, אם אתה לא מצלם את היד כל 10 דקות כדי להראות לחבר'ה מה השתנה מלפני 10 דקות, אז קודם כל יש עניין של מינון, ודבר שני, כשהתחילו למשל עם צילומי CT של מוח,
כן.
אז זה בוודאי הרבה פחות מסוכן מאשר לפתוח את הראש, ניתוחים שהיו אז ממש מסוכני, זאת אומרת מאוד מסוכנים לעצם הקיום של הבן אדם, ולראות מה קורה בפנים. אפשר היה לצלם, ולפחות לעשות איזשהו סוג של ניתוח ראשוני.
מה ששווה לקחת את הסיכון הזה במקרים קשים.
נכון, וזה גם לא, אם עושים את זה בצורה מבוקרת, פעם אחת, פעמיים, שלוש, אני מדברת על מספר פעמים שהוא לא עשרות או מאות לשבוע, כי זה האפליקציה שבאמת יש לך כרגע במשרד, אז... אז, אז זה בהחלט מציל חיים.
אני היה מאמין שקרני ה-X או קרני רנטגן היו סוג של אפליקציה בעבר ששימשה לבידור בין היתר,
כן,
וואו.
ממש.
עכשיו, גם סיגריות, כשיוצא המוצר הזה שנקרא סיגריות, הוא נמכר בתור משהו מאוד מאוד בריא. קוקה קולה נמכרת בתור, המשקן נמכר בתור תרופה.
כן.
המון המון דברים שהיום אנחנו יודעים שהם לא כאלה בריאים כמו שמכרו לנו אותם בהתחלה. הם בעצם לא כאלה, אבל לא הייתה אז את הטכנולוגיה להגיד את זה.
כמובן שלהבדיל, כמובן סיגריות מקוקה קולה.
אבל המון דברים אנחנו יודעים בדיעבד, וגם הטכנולוגיה החדישה הזאת, שבהתחלה לא עוררה פחד, כי היה בה משהו נורא נורא מגניב.
זאת אומרת שכאן אנחנו מדברים על דברים שהיה כן ראוי ונכון לפחד מהם, ולא פחדנו, זאת אומרת, בזמנו.
אז זה בדיוק, זאת אומרת, זה מקשר אותנו מה שאמרנו בהתחלה, שתיאוריה שהיא כבר הופכת להיות מבוססת,
כן.
אז עליה אולי יותר נוח לנו לסמוך מאשר חידוש טכנולוגי שאנחנו עוד לא לגמרי, הוא עוד לא נחקר לגמרי, הוא רק יצא, אנחנו עוד לא יודעים מה באמת הסכנות התמונות בו.
מה שמדהים זה שלמשל בקשר לאישון, אנשים כן יודעים מה הסכנות
נכון,
בדבר,
תיאוריה מבוססת לחלוטין.
ועדיין מעשנים, זאת אומרת זה לא משהו שגורם למאות אלפי אנשים לעשן.
ויש אולי מיעוט היום, אבל יש מעשנים שאם תשאל אותם, יתנו לך גם את הסיבות, למה זה בעצם עדיין לא יודעים אם זה מזיק או לא. בוא נאמר, הנזק שבסיגריות זה תיאוריה מבוססת וסגורה מכל כך הרבה כיוונים, שבאמת...
אוקיי, אז נעשה סיכום בעיניים, כן חיסונים, לא לעשן.
לגמרי.
פחות משקעות קלים.
הרבה פחות.
פחות.
ואקסרי לא בתור תחביב.
זהו, נכון, קרינה, מה שנקרא אצלנו קרני רנטגן, או אקסרי לא כתחביב, לא בצורה תדירה מאוד מאוד מאוד. לא פן, לא הצעות ניסויים, רק אם קורה משהו. אוקיי, נעצור לרגע את השיחה הזו, כי הרגע נכנס לכאן, אני מיד נשמע גם את האנדר, לפינת אין בעולם על כדור הארץ שלנו ביקום, פינת הקיימות שלנו. אנחנו נאמר שלום ליאיר אנגל, מעצב מנכ״ל קיימה, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. שלום לך.
בוקר טוב.
היי, אין לך אוזניות פה? הנה, יש אוזניות.
יש לי.
אתה לא אוהב אוזניות.
לא.
אוקיי, אז אנחנו ננהל שיחה טבעית.
אני מקשיב לך ככה.
נכון, אבל אתה לא שומע את השיר של מייקל זאר.
אני יודע אותו בעל פה.
ודאי. אוקיי, אז בוא תשאיר לנו אותו ואז נתראה. אנחנו מדברים היום על...
היום אנחנו מדברים על אקופנטורה אורבנית.
מה זה אורבנית אני מכיר, אבל...
פנטורה אתה גם מכיר.
זה עם הדיקור.
זאת...
דיקור זה בסדר, כן.
דיקור זה בסדר, ניסיתי, זה אחלה.
תחביב, זה לא... יש לזה סגולות רפואיות לדיקור?
ורד?
ורד, את... אלייך אנחנו סומכים.
האם יש סגולות רפואיות לדיקור?
לפי המימיקה לא, הלאה.
אפשר להתווכח על זה.
נכון, אוקיי. זה לא הוכח מדעית, אני חושב, נכון?
אני חושב שזה הוכח מדעית.
זה הוכח מדעית שלא עובד.
אני איכשהו, מבלי לדעת, משוכנעת שיש הוכחות לשני הכיוונים.
באמת? מעניין. אוקיי, אז לא.
נתכונן לזה לפעם הבאה.
בבקשה. כן.
אבל יש...
ביקור עירוני.
בהרבה מאוד מקומות מקובל לעשות את זה בתור טיפול מונע. למשל בסין. הם לא באים לרופא מתי שהם חולים, הם באים לרופא שהם בריאים כדי לשחרר את ה...
כן, אבל אז הבעיה היא שאם אתה מטפל בעצמך כשאתה בריא, אז אתה כבר בריא, אין מה לעשות. זה קצת כמו לתקן סתימה כשאין. אבל בסדר, אני זורק.
אוקיי.
לא, יש, זה קשר לוגי.
העניין הוא, לא, אין קשר.
אבל זו רפואה מונעת.
רפואה מונעת, כן? אם אתה מחזק את הגוף שלך, אז יכול להיות שהוא לא יהיה חולה אחר כך. זה הרעיון של הרפואה מונעת, אני חושב. אבל בסדר, זה לא התחום שלי. מה שאני אומר זה שהרעיון, אחד הרעיונות באקופנטורה, הוא בעצם לתקוע מחט בגוף, מחט מאוד מאוד דקה, שמשחררת זרימת אנרגיה או זרימת חומרים בגוף.
כן, זו הטענה.
עכשיו, מה שאני מנסה להגיד, המושג הזה, הקומנטורה אורבנית, הוא כנראה הומצא על ידי חיימי לרנר, שהוא אדריכל מברזיל, אדריכל מתכנן ערים, יהודי בין השאר, בגלל זה יש לו פינה חמה לישראל, הוא היה פה כמה וכמה פעמים, יש לו אפילו משפחה פה, הוא היה אורח שלי כמה פעמים, והוא אחד האדריכלים ומתכנני הערים הכי מפורסמים בעולם. שהוא נהיה ראש העיר קוריצ'יבה בברזיל לפני כ-40 שנה, משהו כזה. הוא חגג לא מזמן יום הולדת 80 או 81, משהו כזה. כבר איש מבוגר. הוא נכנס לעיר מאוד מאוד בעייתית, והוא לא ידע מה לעשות. זאת אומרת, הוא ידע. הוא די מהר החליט שהוא יעשה דברים מהר ובזריזות, והוא ינסה לשחרר את החסימות האנרגטיות או חסימות החומרים בעיר. מעניין. הוא לא יוכל לפתור את כל הבעיות, אבל הוא יוכל לפתור כל מיני דברים כדי להתחיל לשחרר את העניינים.
מעניין מאוד.
אחד הדברים שהוא החליט לעשות, אני מדבר על קיימות עירונית, כן, אם לא, זה לא היה ברור עד עכשיו. כן, לא, בודאי. אוקיי, אז אחד הדברים שהוא עשה, הוא המציא, הוא החליט לעשות רכבת תחתית. באותה תקופה, בערך לפני 45-50 שנה, גם בישראל החליטו לעשות רכבת תחתית, מלי שגולדה מאיר הניחה את אבן הפינה על הרכבת התחתית.
והשאר היסטוריה.
חלק זה לא היסטוריה, עכשיו חופרים, כן?
עכשיו, כן.
כבר חופרים די הרבה זמן, אני מקווה שתוך 400-500 שנה זה יהיה מוכן, אבל הסיפור הוא שהוא החליט לעשות רכבת תחתית עם שתי כוכביות, ככה הוא קורא לזה.
מה זה אומר?
כוכבית אחת לא רכבת, כוכבית שנייה לא תחתית. אוקיי?
מה זה אומר? סוס אילי.
בדיוק, זה דומה, אבל הוא אמר, אין טעם לעשות את זה, זה יעלה המון המון כסף. בסופו של דבר יהיה קו אחד, אני מתאר גם את מה שיהיה בתל אביב בסופו של דבר, בעוד הרבה שנים זה יעלה המון כסף. כן, ובעוד ערים בעולם, ברור.
אוקיי.
אני בעד. הוא אמר, בוא נעשה אוטובוסים מילאים על פני הקרקע, שיסעו מהר וניתן להם עדיפות. עדיפות זה שהם לא יהיו בצדדים, כמו בישראל וכמו במקומות, הרבה מקומות בעולם, הם יהיו במרכז הכביש. והם ייסעו מהר מאוד ובתדירות גבוהה. זאת אומרת, הם יהיו האלה שיש להם עדיפות. אמר ועשה. התחיל לעשות את הדבר הזה, מכיוון שמדובר בעיר מאוד ענייה, הוא גם תיעדף לתושבים, נתן להם כרטיסי נסיעה חינם באוטובוסים, אם הם יאספו פסולת וחומרים בעיר.
אוקיי.
אוקיי? זה מתאים אולי לערים יותר עניות, אבל האמת היא שגם בישראל יש כל מיני מקומות שזה יכול אולי לעבוד. בכל מקרה, המערכת הזאת התפתחה, היא נקראת BRT, Bus Rapid Transportation, והיום אנחנו מכירים אותה בחיפה למשל.
כן, יש...
כן, יש כזאת מערכת. אוקיי, היא לא נעשתה בצורה מושלמת. בפתח תקווה יש כזאת. יש, זה היה לגמרי לא בצורה...
עדיפות בכביש?
בנתיב הראשי.
אוקיי, מעניין.
במקרה שלו הוא תכנן גם את תחנות האוטובוס שהוא מתכנן, הוא אדריכל, והוא תכנן תחנות אוטובוס מיוחדות שאתה עולה על פלטפורמה, כלומר, שהאוטובוס מגיע, אתה לא מטפס במדרגות, אם אתה צריך לעלות עגלה, סלים, מישהו עם מוגבלות, אלא אתה ישר נכנס לפלטפורמה ש... אתה נכנס בקו אחד לאוטובוס, וואו. והאוטובוס יכול לצאת מהר. והוא בעצם שיפר את הצורה, את המערכת בצורה כזאת, שאנשים העדיפו לנסוע באוטובוס. גם המכוניות נדחקו לצדדים.
זה היה השחרור, התקיעת...
זה היה אחד הדברים שהוא עשה. הוא כן. עשה עוד הרבה מאוד, הרבה מאוד דברים. מכיוון שאין הרבה זמן, אני רוצה להעלות נושא אחד, ואולי לפתח
לא,
אותו.
לא תאמין, אבל יש.
יש. לא, לא, לא מספיק לא, למה לא. שאני רוצה, כן?
אוקיי.
אף פעם לא. אחד הדברים שאני רוצה להעלות הוא בעצם נקרא העיר האכילה. אוקיי?
מה זה אומר?
אוקיי, מה זה אומר? זה אומר שהיום מדברים על זה שלמשל 40% מהילדים בישראל מתחת לקו העוני. כלומר, ההורים שלהם מתחת לקו העוני ואין להם אוכל זמין. בכלל אנחנו שומעים שאנחנו מבזבזים המון, המון מזון. אנחנו זורקים מעל 40% מהאוכל שאנחנו מייצרים ומייבאים לישראל, אוקיי?
וגם זה... קונים, אני משער.
קונים כמויות מאוד מאוד נכון. גדולות, זורקים את זה. אבל בעצם אנחנו מוקפים מכל הצדדים שלנו באוכל. שאנחנו, אולי אנחנו לא שמים לב לזה, אבל עם הסטודנטים שלי, אני יוצא הרבה פעמים לעיר, וזה לא משנה אם זה תל אביב או רמת גן או גבעתיים, כל עיר, ואתם יכולים להסתכל מסביב שיש המון המון אוכל. איזה אוכל אנחנו מכירים? תפוזים עכשיו, לימונים, תפוזונים סינים, יש המון 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 אוכל. עכשיו, בחלק מהמקרים אנחנו יכולים לראות בגינה של מישהו שזה נופל על הרצפה.
כן.
אף אחד לא אוסף את זה. אולי זה מגיע בכמויות מאוד מאוד גדולות ואין מה לעשות עם זה באותו רגע. מפה היה אפשר לפתח את זה לכל מיני עסקים. למשל, אם יש המון המון תפוזונים סינים, ויכול להיות שאפשר לעשות מהם ריבה.
גם אנחנו שומעים מדי פעם על השמדה של יבול.
זה
בכלל...
זה קשור לחקיקה ולנסות לאזן את מחירי המזון.
כשאנחנו, העם היהודי ודאי זורק מזון, כי ידענו תקופות אחרות, זה עדיין צורב.
נכון, אבל זה סקשן אחר שצריך לטפל בו בהזדמנות אחרת. אני מדבר על משהו שאתה רואה מול העיניים.
ממש שקורה בעיר, בצורה...
זה בכלל לא מטופל, היה אפשר לעשות הסכמים, למפות את הדבר הזה. אנחנו מדברים על, לפי דעתי, אלפי טונות של פירות שנמצאים בעיר, בחינם. אוכל מצוין.
בילדותנו היינו עטים על עצי שסק וכו'.
שסק, שזיפים, יש תפוזים בכל מיני מקומות. דבר נוסף שאנחנו כמעט לא רואים, זה שיש המון אוכל שאנחנו קוראים לו עשבי בר.
מה זה אומר?
חובזה. המון המון צמחים שגדלים בדיוק עכשיו, ירד טיפ טיפה גשם, כן? זה מגיע בשלב הזה באיזשהו רגע, ומתחילים לצאת הרבה מאוד צמחי בר בעיר. חובזה למשל, זה צמח שאפשר לעשות ממנו קציצות, מזינות, טעימות, והוא לא עולה שום דבר.
אבל לא, כדי לייצר קציצה אחת לא צריך 100,000 חובזות?
לא, מה פתאום, אתה לא צריך, אתה צריך את העלים של החובזות.
מהעלים?
מהעלים. בדיוק בסוף שבוע של הארץ התפרסמה כתבה על גדילן, כתב מתן שופן, כן. על מתכונים לגדילן. גדילן זה קוץ, שאם תסתכל באינטרנט, אתה תראה איך הוא נראה, קוץ סגול כזה, אפשר לעשות גם מהשורש שלו אוכל, גם מהעלים שלו,
וואו.
מהכל, הכל חינם. עכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות לזה?
אני כמובן רק בוא נעיר הערת ביניים, כן. שאנחנו מקווים שבישראל פשוט המצב הכלכלי של העניים ישתפר, זאת אומרת, צריך בחקיקה ובחלוקת, לא רכוש, אבל בחלוקה הכלכלית מחדש את המשאבים שלנו ומיסים וכולי, אנחנו מקווים שאנשים לא יאלצו לאכול חובזות רק כדי לשרוד.
אני לא חושב שזה גרוע.
לא, זה כן, אבל אני מקווה לא להגיע לשם. זאת אומרת, שלאנשים יהיה כסף לאוכל,
לבריאות
כמובן ולחינוך, זה חשוב, אבל אתה אומר שאנחנו לא מנצלים נכון.
אני מבין את ההערה שלך, אבל הסיפור הוא שאני, אין לי בעיה כלכלית.
אתה אוכל חובז.
ואני אוכל את זה כי זה טעים, כי זה מזין, כי זה אחלה.
אתה לא חושש שזה מדרון חלקלק ואז תתאהב בחיי ההומלסיות ואז תגור בקרטון?
להפך, אני לא צריך לגור בקרטון, אבל אם נמתכנן בית יפה נבנה בקרטון. גם על זה נדבר עוד בהזדמנות, אבל הסיפור הוא שזה יכול להשלים את התזונה וזה נמצא בחינם, אנחנו מכירים חמצוצים, כן? ילדים אוהבים לאכול את זה. ילדים אוהבים לאכול כל מיני דברים שאפשר לקטוף את המעץ, וזה כל כך זמין וטרי. עכשיו, מה זה אומר עוד פעם? שאם זה בחשיבה, כמו החשיבה הנוכחית היום, ליניארית, שאני חוזר על זה כל פעם, אז למשל, במקומות מסוימים, העירייה תרסס, כל עירייה, תרסס נגד כל מיני מזיקים וכו', אוקיי? אם אתה אוכל אז את האוכל הזה, אתה אוכל את הריסוס, ואז אולי פחות מומלץ.
כן.
אבל אפשר להגיע, למשל בתל אביב, אני יודע שיש לי עיריית תל אביב, מערכת שלמה של מקומות, ויש אפילו שילוט שכתוב, השטח הזה אינו מרוסס. ולכן אתם יכולים לקטוף את מה שיש פה ולאכול אותו.
כן, יש אזורים כן? כאלה.
יש
וואו.
אזורים כאלה.
אוקיי.
עכשיו, אם זה לא מרוסס, יכול להיות שגם הקיפודים וחיות הבר שגרות בעיר, ויש הרבה מאוד חיות בר שגרות בעיר, לא מתות מזה. כי, זאת אומרת, והמהלך הזה... הוא מתחיל להיות מהלך פוזיטיבי, ושהוא גם כן מעודד את האקוסיסטם, את המערכת המקומית, וגם מאפשר לנו לצרוך מזון מהסביבה שלנו.
מעניין.
עכשיו, חלק מהמזון הזה, עוד פעם, בגלל שיש אותו בכמויות, אפשר להציס אותו, לשמר אותו, אפשר לייבש אותו. תחשוב על כמה עולה קילוגרם של עגבניות מיובשות, למשל. יש תבלינים שאנחנו יכולים לגדל, זאתר, אזוב, מה שנקרא, וכולי, ואפשר...
אין אדם שלא ניסה לגדל תבלינים, בסוף אתה תמיד קונה את התבלינים העיקרים במקולות העיקרות. אבל אוקיי, אבל זו שאיפה לגיטימית.
זה קל מאוד לגדל את זה, אני לא מדבר לגדל את זה בעדנית, אני מדבר שזה גדל בטבעי בחוץ, ואפשר לעשות את הדבר הזה, וזה מכניס הרבה מאוד כוח. עכשיו, דברים נוספים שאנחנו מכירים, זה למשל כברות של דבורים.
מעניין.
עכשיו, הדבורים אוהבות לגור בעיר, יש היום בעיה, ואני יודע שכבר דיברת על זה בעבר, יש אפילו עכשיו את יום הדבורה הבינלאומי,
נכון.
שהיה לו מזמן, והדבורים נכחדות בגלל כל מיני סיבות, כנראה גם בגלל קרינה, לא יודעים.
שמעתי על איזשהו...
שילוב של גורמים, ענה, מדברים כן. על חומרי הדברה, אולי על קרינה, אולי איזשהו וירוס שפוגע בהם.
פשוט אבל... מוחקים את השדות עצמם?
נכון, ובעיר יש להם הרבה מאוד מקומות לקחת מהם מזון,
כן.
והם אפשר לגדל אותם. עכשיו, גם בתל אביב, גם בלונדון, בניו יורק, במקומות הכי מפוארים, ועוד פעם, אני לא מדבר על פה על השלמת מזון רק לעניים. נדמה לי שבפלאזה בניו יורק מגדלים על הגג כברות של דבורים, והם מייצרים מזה דבש, וזה מה שהם נותנים לאורחים שלהם.
די, וואו.
העיר שלנו מלאה במזון, וכדאי שנשים לב לדבר הזה, ובעזרת הדבר הזה, בעזרת הנקודה הזאת, המחת הזאת, או המחתים האלה שמפזרים בכל מיני מקומות, אפשר להגדיל את היצע המזון שלנו העירוני. עכשיו תחשוב, אני שתיתי היום קפה בבוקר. הקפה הזה כנראה נסע עד לקוס שלי 10,000, 20,000 קילומטר.
לגמרי, okay? כן.
הוא הגיע אולי מקולומביה או מברזיל, שזה מתאים לי לסיפור, עבר דרך איטליה, הגיע לישראל וכו'. לשתות תה עם ננה שגידלת בגינה, נסע בערך 100 מטר, או 20 מטר או 2 מטר. הכמות של המשאבים...
גם חוסכים כסף לכל המערכת, ההובלה הזו, השינוע, הוא מצריך משאבים מטורפים.
היום אתה יכול להיות שאתה אוכל פירות וירקות שהגיעו מיבוא, זאת אומרת, הם הגיעו בהקפאה או בשימור, ממדינה אחרת, ובמקום זה אתה יכול לגדל את זה, או שזה צומח בצורה טבעית ליד הבית שלך, רק צריך לשים לב לזה ולקדם את זה. יש היום מפות... של אנשים, יש הרבה מאוד אנשים שמתעסקים בליקוט עירוני. יש חברי וידידי הטוב.
ליקוט זה נשמע לי מכבסת מילים של הומלסים שמחפשים.
לא, לא, ממש לא. אחד המלקטים הדגולים התארח אצלך פה בתוכנית, דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, והוא מלמד לאנשים איך ללקט, איך להעשיר את המזון שלהם, ואיזה צמחים כדאי ללקט ואיזה צמחים לא כדאי ללקט, והעניין הזה... יכול מאוד מאוד להתפתח וליצור אלטרנטיבה בריאה ומקומית למזון.
האמת שנשמע, אם לוקחים את זה לרגע ברצינות, או מבטרים על הציניות, זה יכול להיות באמת מעניין מאוד. מעניין ואולי גם פתרון.
זה פתרון?
טוב, אנחנו רוצים להודות מעמק הלב ליאיר אנגל, מנכ"ל קיימה, מעצב קיימה ומרכז לתכנון ועיצוב מקיים. תודה רבה שהגעת לכאן. ולהתראות, ואנחנו חוזרים להפחיד את הציבור, סתם לא, אלא אנחנו חוזרים לדבר על ענייני מדע שקשורים בין היתר בהפחדת הציבור. ובאופן כללי, אני חושב שגם המושג פייק ניוז מחלחל ודאי לשיח הציבורי והפרטי. בואו נדבר לרגע באמת על נושא שינוי האקלים ברשותכן. האם כן יש התחממות? האם הקרחונים נמסים? או ששוב מדובר בקונספירציה של מי שמתנגד לספרי לשירותים או מה שזה לא יהיה? זו קונספירציה? זה אמיתי? מתחמם? כי הקר, בלילה היה קר.
אז קודם כל, דווקא זה נחמד שאמרת פייק ניוז, כי אני רציתי להזכיר את ההתייחסות של דונלד טראמפ,
כן.
מזכירה מנהיג העולם החופשי, נשיא אמריקאי מכהן, שמחליט בוקר אחד שאת את שינויי האקלים בהשפעת האדם, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים עכשיו לא על שינויי האקלים טבעיים, תכף נסביר אולי מה ההבדל, אבל שינויי האקלים שהם בהשפעת האדם, הוא יכול לסכם בשתי מילים, והוא קורא לזה מתיחה יקרה. אז מתיחה זה קשור לזה שהוא מאוד מתעסק עם פייק ניוז, ויקרה זה העובדה שהוא איש עסקים, וכל דבר הוא רואה בכמה זה עולה לו.
כי מה הקונספירציה שמאחורי המושג הזה?
אז קודם כל הוא מסביר את זה שהוא קורא לזה מתיחה יקרה, בזה שזה טריק סיני. זה גם נשמע נורא נחמד. זה טריק סיני שיש לו מטרה אחת, וזה לחתור תחת התעשייה האמריקאית, ואיכשהו לגבות מהאמריקאים עצמם מיסים יותר גבוהים. כלומר, הוא מכניס את כל המילים שהציבור האמריקאי מפחד מהם, שחושש מהם, שיכול לגרום לו להטיל ספק בתיאוריה מדעית, ובסוף זה הכל הקדמה לזה שהוא מאיים שהוא ייסוג מההשתתפות האמריקאית והתמיכה האמריקאית בוועידות של שינוי אקלים. אז קודם כל, 95% CO2 שנפלט מהאטמוספירה, CO2 שהוא גז החממה שקשור אצלנו עם שינויי אקלים, כי אנחנו אחראים לא ל-95% שהמקור שלו הוא טבעי, אלא לאותם 5%, שזה נשמע נורא מעט, שהם תוספת, בוא נאמר, בהשפעת האדם. אבל מערכת כדור הארץ יודעת, עם 95% פליטה של CO2, היא יודעת להתמודד. זאת אומרת, היא יודעת איך לטפל בעודפים, היא יודעת, יש שונות שהיא שונות טבעית.
זאת אומרת שאנחנו מפרים איזשהו איזון, עדין מאוד.
בדיוק, החמישה אחוז האלה הם כן בעייתים, כי הם מפרים איזשהו איזון. והחמישה אחוז האלה, או בוא נאמר, התיאוריה, אם דיברנו קודם על תיאוריה מדעית שהיא צריכה ביסוס מהרבה מאוד כיוונים, התיאוריה של התחממות גלובלית, אצל גם למעלה מ-95% מהמדענים, היא לא שנויה במחלוקת, כי היא תיאוריה שבוססה מהמון המון כיוונים שונים, מעדויות איזוטופיות, שמבוססות על הוכחות מדעיות, אנשים חקרו גם טבעות עצים וגם איזוטופים.
וחשוב להגיד שכמו שאתה אמרת, היה קר בלילה. אדם שקם בבוקר ומספרים לו שיש שינוי אקלים, אז הוא אומר, כן, היה קר בלילה, היה חם היום, זה משתנה כל הזמן. הממצאים שיש לאדם רגיל, אדם נורמלי, זה מה שהוא רואה מול העיניים. והוא אומר, אוקיי, לפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה, מספרים, כן, סבא מספר שפעם, זקני צפת מספרים שירד שלג נורא נורא חזק, זה משתנה, זה מאוד דינמי. קשה לאדם כזה להסתכל על התמונה השלמה, על תמונה של...
אני חושב שאנחנו מוצפים גם באיומים, אני זוכר שדיברו על איומים גם נגיד דמוגרפיים כאן בישראל, כל מיני איומים שבסוף התבררו כלא נכונים.
קשה לנו מאוד לחזות דברים קדימה, קשה לנו גם לראות מה קורה עכשיו, יותר קל לנו להסתכל אחורה. וכשאנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו רואים תמונה הרבה הרבה יותר מלאה. כשאנחנו נמצאים בתוך הדבר הזה, של לספר מה ההשפעה של מה שאנחנו עושים כרגע על העתיד, אנחנו לא באמת יודעים.
נכון.
אבל
מה שיפה זה שדווקא התיאוריה הזו, מי שהתחיל, או בוא נאמר, ראשוני המדענים שצפו התחממות גלובלית והשפעה של האדם, ממש בראשית המהפכה התעשייתית, כן, כבר דיברו על התחממות גלובלית ועל גזי חממה.
כן? וואו.
כבר אז, הם צפו עלייה של 6 מעלות צלסיוס, כתוצאה מהמהפכה התעשייתית ותוספת של CO2 לאטמוספירה. היום, עם כל המודלים המתוחכמים שיש לנו, אנחנו מאוד מאוד קרובים להערכה שהייתה להם אז, שהייתה קצת...
זו לא הייתה הפתעה גדולה.
אבל למשל, זה היה פחות מבוסס. אני כן יותר סומכת על התיאוריה כמו שהיא היום, כי היא כבר הרבה יותר מבוססת ונתמכת מהרבה מאוד עדויות. כשהרניוס, בוא נאמר, צפה את זה, זה היה פחות מבוסס.
וואו.
אבל וגם כאן, כשאת אומרת לאדם, לאותו אדם שקם בבוקר ואומר, היה קר אתמול בלילה באמת, את אומרת לו 6 מעלות, אז הוא יגיד, 6 מעלות. כן. לא נורא, 6 מעלות זה ממש
כן,
לא נשמע
נורא. כן, עוד סוודר, פחות גופיה, הכל
בדיוק.
טוב.
בדיוק. אבל קשה לנו שוב לצפות מה ההשלכות, למשל על עולם הטבע.
ודאי.
על זה שיש התחממות של אוקיינוסים, על זה שאוכלוסיות שלמות של יצורים שלא יכולים פשוט ללכת למקום אחר, נפגעים וצמחים שגם, שוב, לא יכולים להזיז את עצמם למקום אחר שבו הטמפרטורה יותר מתאימה.
וגם זה לא תמיד מדאיג את האיש ברחוב, שאומר, אוקיי, מי שצריך להיכחד, ביי, תודה רבה, אני הייתי הסופרת שלך פה, 100,000 שנה, ביי, לא קראתי.
נכון.
ובאמת, השונות של הטמפרטורה במערכת כדור הארץ היא שונות מאוד גדולה, כלומר, המתנגדים משתמשים גם בטיעון שכבר היה פה חם, ממש ככה. כבר הייתה התחממות נכון, אבל האדם לא לקח את החלק, או בוא נאמר, במשוואה של מה הגורמים, לא היה החלק העצום הזה שהאדם אחראי לו, שעם זה מערכת כדור הארץ מן הסתם מתקשה להתמודד.
אבל כשאנחנו מדברים באמת על התחממות גלובלית, זה בעיקר מדברים על יצרנים, מפעלים, תעשיינים וכו', פחות האדם הפרטי, או שגם לנו יש חלק בזה? זאת אומרת, גם לי יש מה לעשות כאדם פרטי.
א', בדיוק ממש השבוע פרסמו את התוצאות של ריכוז האוזון, או חור באוזון מעל אנטארקטיקה.
יש חור?
והוא הצטמצם.
זהו.
וטוענים שזה בהחלט בגלל השינויים החוקיים, החוקיים, שבעצם, או צעדים שלקחו מדינות, מן הסתם, מדינות מפותחות, מדינות מערביות, כדי להוריד את הפליטות של
כל הגזים שדיברו עליהם, מספריים וכו'.
נכון, נכון. וואו,
למרות שאנחנו כבני אדם תמיד מאמינים שאם יש בעיה באוזון, ואנחנו באמת מפחיתים את השימוש בשלל ספריים וזה, החור מצטמצם, אנחנו אומרים, הנה, לא יהיה חור באמת, כי אנחנו קצת חיים במין
הנה,
לופ.
הנה, המערכת טיפלה בזה, כן, אבל, בדיוק. אבל ללא ספק זה...
טוב, מעניין מאוד, מיד נדבר גם על אנרגיה גרעינית, או שזה רק בספרינגפילד במשפחת סימפסון?
לא, אז חייבים לדבר על, בדיוק, חייבים להכניס את הומר לתמונה, כי קודם כל אנרגיה גרעינית זה מאוד מרגש, וזה... זאת אומרת, יש בזה הרבה ריגוש, לא?
זו אנרגיה סקסית, אין ספק, אבל היא קצת ריסקית, לא? זה קצת כמו סיגריה. או,
אז על זה נדבר.
לא? אולי לא, אולי אני טועה. האם קרינה, לא קרינה גרעינית, כי ברור שקרינה גרעינית היא לא טובה, היא ודאי מייננת. האם אנרגיה גרעינית זה משהו בטוח, או שהלך עלינו וגדול היה עדיף לשרוף פחם, לזהם כמקובל, קצת ריח לא טוב, קצת זיהום אוויר, קצת מחלות קשות לכולם, אבל עדיין אנרגיה, לא יודע מה אמרתי בעצם. מה עדיף?
אז בטוח מכל מקורות האנרגיה, אנרגיה גרעינית היא, או אנרגיה ממקור גרעיני הוא ללא ספק מקור האנרגיה שיש איתו הכי הרבה אמוציות. ואם התחלנו את השידור בזה ש...
המילה גרעיני, מה זה? זה גודזילה.
או, אז קודם כל...
זה היסטוריה מאוד מאוד לא טובה.
זה בנינג'ה.
שהתחילו לחקור את האנרגיה שתמונה בגרעין, בהחלט, זאת אומרת, הכוונה מראש הייתה להגיע למקור אנרגיה נקי לעולם, לפתור את בעיות האנרגיה של העולם, ליצור שלום עולמי. זאת אומרת, הכוונה הייתה שאם נפתור את בעיות האנרגיה של העולם, יהיה שלום עולמי.
זאת אומרת, שמלכתחילה חשבו על זה כמקור לאנרגיה.
משהו מאוד מאוד חיובי, ממש מקור לאנרגיה. אנחנו, זאת אומרת, האנושות לקחה את זה למקום מאוד מאוד רע בהתחלה. לקחה את זה למקום, לקחה את האנרגיה העצומה הזאת שתמונה בגרעין, למקום של פיתוח נשק. וזו אחת הסיבות שאני אומרת גרעין, אז מיד כולם מתחילים להרגיש קצת לא נוח. זאת אומרת, וגם אנרגיה גרעינית, יש בו את המילה גרעין, ואז זה לא נוח.
אני מוכרח לומר שגם בסדרה The Simpsons, כשיש שם קור גרעיני, מי שהבעלים של הקור הוא אדם מושחת, מיסטר ברנס, שלא אכפת לו מזה שיש שם דגים עם שלוש עיניים ו... וכולי, זאת אומרת, יש שם קונספירציה של מישהו שרוצה לעשות הרבה כסף על חשבון בריאות הציבור, לא אכפת לו מסכנה.
נכון.
כך זה מוצג.
ללא ספק היא אנרגיה שנויה במחלוקת, ויש חלק מהמתנגדים שהטיעונים שלהם הם, נאמר, טיעונים שיש בהם ממש. זאת אומרת, אבל אז צריך, כמו כל מקור אנרגיה, וגם כמו כל דבר במדע, אנחנו צריכים להסתכל על הבעד ונגד. מה יש לנו בעד ומה יש לנו בנגד. נגד, ויש מדענית שוודית מאוד מוצלחת שחוקרת תוריום כמקור אנרגיה, שאמרה שהיא, זה לא שהיא בעד אנרגיה גרעינית, היא פשוט בעד חשבון. זאת אומרת, אם אתה עושה חשבון, אין מה לעשות, אתה צריך להיות בעד אנרגיה גרעינית. אבל כדי בכל זאת להגיד על זה משהו, באמת יש שני צדדים לכל סיפור, וגם לצד של אנרגיה גרעינית במקרה הזה יש כן שני צדדים.
שמענו על קורים שקרה שם משהו, ואז...
אז קודם כל באמת הכאב בטן שלנו מגיע מזה שכשאנחנו אומרים גרעין, אנחנו מקשרים את זה מיד עם נשק. אין מצב כזה.
גם, נכון.
אנחנו אומרים, אני אומרת קור אטומי, ואז אומרים, זה קור אטומי לייצור חשמל, קור גרעיני לייצור חשמל, ואומרים לי, זה מה שעוד חסר לנו? לא מספיק לך איראנים? עכשיו את רוצה שיהיה גם... אז קודם כל, לא, אנחנו יכולים כן לבנות, בן אדם, מדינה יכולה, מדינה, זה יקר, יכולה לבנות קור לייצור חשמל, ולהבטיח שהוא ישמש רק לייצור חשמל. אין לנו בעיה עם זה.
זאת אומרת שלא כל קור קונספירציה הוא בעצם מדובר
בנשק גרעיני. ואם דיברנו קודם על מחזור ועל אנרגיה ירוקה, אז להפך, אנחנו יכולים להשתמש בחלק מראשי הנפץ שלנו, בפצצות או בוא נאמר בדלק גרעיני שכבר עבד, סוג של מחזור, למחזר ולייצר ממנו אנרגיה, וגם את הדלק שאנחנו משמשים איתו לאנרגיה, אנחנו יכולים ברמות מסוימות למחזר. ואם נמשיך לחקור את הכיוון הזה של אנרגיה גרעינית, מן הסתם נגיע לאנרגיה שתהיה יותר ויותר נקייה, עם יותר ויותר מחזור.
שכבר היום היא הרבה,
וכבר היום היא הרבה יותר נקייה, עם פתרונות הרבה יותר בטוחים. יש היום למשל קורים קטנים, קורים שהם 10 מטר עד 15 מטר גובה, על 2-3 מטר, מעין סוללה גרעינית, שיכולה לספק חשמל, למשל ליישוב של 20 אלף תושבים, או לשכונה קטנה בעיר.
ומה קורה אם חלילה יש שם תקלה?
וזה מביא אותנו לעניין...
אין עיר?
בדיוק, זה מביא אותנו לעניין של התאונות. סוללה כזאת, אם יש לנו תקלה... קודם כל, כשבטכנולוגיה תמיד... זאת אומרת, לא, אי אפשר לעשות טכנולוגיה בלי שיהיה לנו באמת סיכוי, אפילו מאוד מאוד קטן לתאונה, אבל סיכוי לתאונה. עדיין, אגב, כשמסתכלים מספרית, גם על התאונות שהיו לנו, מספר המתים, איך אני אומר, מספר הקורבנות, מספר הקורבנות שיש לנו כתוצאה משימוש באנרגיה גרעינית, הוא לאין ארוך יותר קטן ממה שיש לנו כתוצאה מזה שאנחנו שורפים פחם וממחלות נשימה.
אבל זה מוות איטי, אז אנחנו חיים איתו יותר טוב. מוות איטי ובייסורים.
לא, אבל ממש בלי השוואה. ואני לוקחת תאונות. מה שעושים בדרך כלל המתנגדים, זה מכניסים מלחמה גרעינית לתוך המשוואה. אבל שוב, אמרנו כבר בטיעון הראשון שזה לא, לא, זה אי אפשר להכניס את הטיעון.
אני חושבת גם שכשאתה מסתסק עם רגש, נורא קשה לשנות את העמדה שלך. כן. זה מאוד מאוד קשה לציבור לשנות את העמדה ולהגיד, אוקיי, נלך על זה. הרבה יותר קל להגיד, לא נתעסק בזה, זה מסוכן מדי, נשים את זה בצד, לא ניגע בזה, יש לזה שם רע, ויותר קל להמשיך לעשות את מה שאנחנו כבר עושים, ולא לנקוט עמדה. אנחנו רואים את זה גם עם חיסונים, מתנגדי החיסונים, שלא מחסנים את ילדיהם, כן. זה שהם לא אוהבים את ילדיהם. אבל יותר קל לך לא להתעסק עם זה, לא לנקוט עמדה. אני מפחד, אני... קשה לי בכל זאת להתפשר על העמדה שלי, כי הפחד הוא משהו שעוצר אותי, ואני מעדיף לא לחסן.
וגם פה, זה באמת אנלוגיה מאוד טובה, כי זה בדיוק אותו דבר. עדיף לא להתעסק עם זה, כדי שלא נגיד ולא ניגע בעניין הזה של גרעין, מאשר כן להתעסק ולהסתכל טיעון-טיעון. ואם אנחנו עונים לטיעון של תאונות, אז יש לנו באמת שתי תאונות מאוד 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 גדולות.
נכון.
שזה צ'רנוביל, שא', צ'רנוביל היה קור מאוד מיושן, אנחנו לא בונים קורים
כאלה. קראו לו פחאז', כן או לא משהו.
היה לו, הוא לא היה מה שנקרא מבנה שניוני, ולכן...
בוא נגיד את האמת, כאן בישראל הם יבנו קור לצורך כמובן הפקת הזה. מפחיד, כי שמענו פה על... אנחנו הישראלים הרי לא ממש מקפידים, אז שלא יהיה פה...
לא, אבל באמת קור גרעיני דורש אנשי מקצוע שיתפלו אותו, ובנייה
לא יהיו חפרים.
מתוחכמת, ואנחנו הרי מדינת ההייטק ומדינת הקדמה, אז אני מקווה ש...
אני רוצה ברשותכן לצרף אל השיחה הזו את חנן כהן, שמפעיל בזמנו הפנוי את האתר לא רלוונטי לבדיקת שמועות ברשת, והוא עובד בחברת אינטליגו שמפתחת תוכנה לבדיקות רקע פיננסיות. בשל חנן, אתה נמצא איתנו?
כן, בוקר היי. טוב.
אז, בוקר טוב. אנחנו פעמים רבות, נספר למאזינים מדוע אנחנו מדברים איתך, פעמים רבות אנחנו עוסקים כאן בהפחדות. קיבלנו הודעות מוזרות למייל או בטלפון, כל מיני הודעות שאנחנו לא יודעים אם להאמין לאותן הודעות, אבל זה כן מעורר אותנו... גם רגשית, והוא מעורר חשש. הודעות כמו חשד עובדי מסעדה בשלו גרגירי חומוס במים מהשירותים, או למשל סוד משחת השיניים נחשף, וכמובן ההודעה אסור לשתות קולה אחרי שאוכלים הפרסלית שימו גז עדין כבוש, שאנחנו המצאנו. אבל יש שלל הודעות מוזרות כאלה. עכשיו, האם מדובר בדברים שבאמת, יש לחשוש מהם, יש אמת, או ששוב מדובר בפייק ניוז, ממש כמו ההזהרות מקרינה באזור הקור בצ'רנוביל, ובסוף כלום לא קרה.
לא, לא לגמרי.
אני רוצה להתמקד במה אנחנו עושים עם ההפחדות האלה. כי קודם החברות ממכון דוידסון דיברו על הדעות של אנשים. הנושא שאנחנו מדברים עליו, שמועות ומכתבי שרשרת, פעם זה היה באימייל, היום זה נמצא ברוצאפ, רוצאפ מאפשר מאוד בקלות להעביר על הדברים. אני רוצה להתמקד במה אנחנו עושים עם ההודעות האלה שאנחנו מקבלים.
אוקיי.
זאת אומרת, אז תהיה לנו דעה כזאת או אחרת, אבל במקרה של מכתבי שרשרת וההפחדות האלה ברוצאפ, אנחנו יכולים לעשות עם זה משהו, ובעצם הפורמט של ההודעות האלה של ההפחדות, הוא מכיל בתוכו דרמה שמטרתה לעודד אותנו להפיץ את זה הלאה. זאת המהות של ההודעות האלה. תפיצו את זה הלאה, ספרו לחבריכם. ובעצם יש הרבה הודעות כאלה, מכל מיני סוגים שמפחידים אותנו מכל מיני דברים, ואנחנו היום חיים בעולם מלא מלא דרמה, כן. אנחנו רואים את זה בכותרות של האתרים, שמכיוון שהם מתפרנסים מקליקים, אז הם מעודדים אותנו להיכנס, ולהקליק על כתבות, זאת אומרת מין כותרות כאלה עם קצת מאורפלות שמסקרנות אותנו להיכנס, ואז אנחנו נקליק. זה סוג אחד של דרמה שמעודדת לפעולה. סוג אחר באמת של דרמה שאנחנו מכירים אצלנו בוואטסאפ, זה הדרמה שמעודדת אותנו להעביר הלאה, כי זה משהו שרק אנחנו יודעים, ולא כתבו את זה בתקשורת.
האמת היא שעולה שאלה באמת, מה האינטרס של זה שהניע את ה... תהליך הזה, מדוע אדם מפיץ איזשהו שקר על משחות שיניים למשל? מה יוצא לך
הנה,
מזה?
הקטע הזה עם המשחות שיניים.
כן, גם אני נתקלתי זה. בדבר הזה, והאמת היא שהאמנתי לגמרי שיש סימונים מוזרים בכל משחות השיניים, וחלקן מעידות על רמת רעילות, והיא מסרטנת, כן. והיא עוקרת לך את הלסת, והיא אתה מצחצח ונושר לך הראש. ואני הפסקתי לצחצח, יש לי ריח נורא עכשיו.
טוב, תצחצח, בבקשה. אנחנו צריכים אותך. תראה, העניין הזה, אחד הדברים שקורים, זה שבעצם בעולם שלנו, אנחנו חיים בעולם טכנולוגי, שאנחנו לא תמיד מבינים מה קורה בו עד הסוף, ואיך העולם הזה עובד. לדוגמה, רובנו לא עבדנו במפעל ייצור, ורובנו לא יודעים שכדי שהמכונה שסוגרת את הקצה, סוגרת בחום את הקצה של השפופרת של המשחת שיניים, היא צריכה לדעת איפה לעצור.
אוקיי.
ואז, ורובנו לא יודעים שבשביל שהמכונה תדע איפה לעצור, צריך לשים סימן, שיש שם עין אלקטרונית שיודעת פה תעצרי ופה תצרבי את זה בחום.
אז רק נספר למאזינים שלנו שאותו מייל שרשרת או לא שרשרת שמועבר, הוא מדבר על כך שיש איזשהו סימון סודי בקצה משחת השיניים, והוא מעיד על רעילות או רמת המסוכנות, הוא בסך הכל איזושהי הוראה למכונה להפסיק לחתוך שם וכולי. אתה ערכת תחקיר ובדקת את זה, אני משער.
אני, תשמע, מכיוון שאני בעצמי עבדתי במפעל ייצור, אז הדבר הזה מוכר לי. אז, אבל רוב האנשים לא, ואז מה קורה? מישהו רואה דבר כזה, והוא לא מבין, אז הוא שואל את עצמו, מחפש הסבר, ואז ממציא סיפור. והסיפור הזה נראה לגמרי הגיוני. לגמרי הגיוני שבעצם אם יש פה משהו שאנחנו לא מבינים, יכול להיות שזה משהו שמנסים להסתיר מאיתנו, ואז בעצם נוצר סיפור. עכשיו, אנחנו יודעים שבעצם אנחנו לא מכירים את העולם, ואנחנו מפחדים מהעולם הטכנולוגי הזה.
עכשיו, אני מוכרח לשאול
אנחנו מפחדים ממנו, כן. ואז אנחנו מוצאים סיפורים, כמו שהאדם הקדמון מוצא סיפורים על איך עובד העולם.
למרות שזה כמעט מרגיש לי שזה אנשים שהם פשוט יצירתיים מאוד ונהנים מעצם ההפחדה, כי מדובר באמת בדרך כלל באיזושהי אג'נדה סדורה ומשכנעת, שבאמת זורה פחד בציבור. אני משער, שוב, זו השערה.
תראה, הם אנשים, גם האנשים שיצרו את זה, הם לא עשו את זה בכוונה, הם עשו את זה מכוונה טובה, באמת. אנחנו לא מדברים על מתנגדי חיסונים, אנחנו לא מדברים על אנשים, גם הם עושים את זה מכוונה טובה, אבל כמובן שאני מתנגד לכוונה הטובה שלהם.
מעניין. אגב, איך אתה עורך תחקירים ברשותך? בכל זאת, זו אחריות.
תראה, קודם כל, אני מסיר מעצמי אחריות. אני באמת, זאת אומרת, מההתחלה את האתר, אני כותב שזאת המלצה.
אוקיי.
זאת אומרת, אני כותב המלצות, אני לא קובע לאף אחד, ואני מעודד אנשים לחשוב בעצמם, ואני מעודד אנשים להתנגד למה שאני כותב. וזה דבר ראשון. עכשיו, האנשים האלה באמת עושים את זה מכוונה טובה, מכוונה לשתף, נניח, בוא נדבר על אנשים שמפיצים את זה הלאה. הם באמת נתקלו בדבר המפחיד הזה, והם אומרים, בוא הנה, יש פה משהו מפחיד. אני צריך לספר לחברים שלי שגם הם לא ייפגעו. זאת אומרת, הכל נעשה מתוך כוונה טובה, אבל התוצאה של זה היא תוצאה קלוקלת. זאת אומרת שאנחנו בעצם מפחידים אחד עם את השני, עם דברים שהם לא, שאין בהם אמת.
אז ברשותך,
אני עושה את התחקיר.
כן,
אני
בבקשה.
פשוט, איך אני עושה את התחקיר? אז יש דברים שאני יודע בעצמי. יש דברים, הרבה מהדברים האלה הם דברים שמסתובבים כבר הרבה הרבה שנים. יש דברים שהם תרגום, שאז אני מוצא בעזרת חיפושים פשוטים, אני מידען, אז אני בעזרת חיפושים פשוטים אני מוצא את המקור שלהם. לפעמים המקור באפריקה, לפעמים המקור בברזיל. עכשיו שלחו לי בקשה לבדוק שמועה שמסתובבת ברוסית.
כן.
ואני פשוט בודק את הדברים האלה במקרים, במקרים שזה מדובר בעניינים ישראלים, אני פשוט פונה לדוברים של משרדי ממשלה שהדברים האלה נוגעים להם. חברים שלי, יש לי כבר חברים במחלקת התנועה של משטרת ישראל שמכירים אותי.
ברשותך אני רוצה להמליץ למאזינים שלנו להיכנס לאתר שלך. אתם יכולים לעשות חיפוש בגוגל, לא רלוונטי אפילו בעברית, ויעלה האתר, הכתובת שלו היא irrelevant.org.il, ואתם יכולים למצוא שם בדיוק את אותם סיפורים שבחלקם הם פייק ניוז. חנן כהן, איתו אנחנו מדברים כרגע, הוא מגיב על מכתבי שרשרת ושמועות בדואר האלקטרוני, כמו למשל אנשים שמבקשים תרומות, או אפילו שהתפללו לרפואת כל מיני אנשים, כשלא מדובר כבר בדברים שהם רלוונטיים, או כל מיני דברים שהם שקרים ככל הנראה, כמו איך לשרוד את כיף לב כשאתה לבד, או דברים שאין בהם, גם אם לא מדובר בשקר, אין לזה אחיזה מדעית או צידוק וביסוס מדעי. טרור ליצנים בחולון, מסמך סודי של הוותיקן מתורגם מצרפתית לעברית, הרבה מאוד דברים מאוד מסקרנים, ואתם תוכלו לראות מה עלה בגורל אותו תחקיר שערך בקשר לאותה הודעה או ידיעה, חנן כהן שאיתו אנחנו מדברים. אתר שנראה על פניו מאוד מעניין.
תודה רבה לך.
כן.
האתר הזה, אני מפעיל את האתר הזה כבר יותר מ-15 שנה.
כן.
ובעצם מצטברים בו הרבה הרבה דברים, ולצערי גם כן הרבה דברים חוזרים על עצמם, כי מדי פעם יש איזושהי תקופה שפתאום יש התעוררות של תפוצה של כל מיני, ודברים עולים מתהום הנשייה ופתאום חוזרים להסתובב. אחד הדברים המצחיקים זה המכתב, העזרה מפני קבצנים מחבלים שיש להם, שמודבקים במחלה שנקראת שפעת עופות פרוסטטית, שכשאתה נמצא באוטו שלך והם מבקשים ממך כסף, אז הם מדביקים אותך במחלה הזאת.
זה בלי לקבל על זה הודעה, אני כבר חושש. בדרך כלל, אם אני לא נותן כסף, זה לא כי אני לא נדיב, אלא כי מפחיד אותי שאני אקבל שיעול בתמורה לשקל.
שפעת עופות פרוסטטית. עכשיו, הבן אדם, מישהו יצר את זה. זאת אומרת, זה באמת מישהו יצר בדיחה, שהוא עלה בכמה משפטים קצרים על כל הדברים שמפחידים אותנו. גם ממחבלים, זאת אומרת, בתקופות ביטחוניות אז אנחנו מפחדים ממחבלים. גם משפעת עופות שלפעמים מתפרצת, אז הוא קרא לזה שפעת עופות פרוסטטית. גם מקבצנים שבכלל לא נעים לנו, אתה יודע, כשמבקשים איתנו נדבות, אז לא נעים לנו, כי הם נראים אנשים לפעמים לא נעימים וזה, אז זה נותן לנו תירוץ בכלל לא להתקרב אליהם ולא להתייחס אליהם. וזה פשוט, הוא עלה על כל הנקודות, והוא הוסיף שם גם כן לוגו של המשטרה, ושמות של, שם של רופא ושם של קצין משטרה, והדבר הזה מסתובב כבר יותר מ-10 שנים, ולא אני, מפסיק להסתובב.
אני רוצה להודות לך, חנן כהן, גם על השיחה הזו, ושוב אנחנו קוראים לכם להיכנס לאתר של חנן. אם אתם רוצים לגלות מה אמיתי ומה פייק ניוז, בכל מה שקשור לאותם מכתבי שרשרת, מכתבים במרכאון, תודה רבה לך, חנן
תודה
כהן.
תודה רבה לכם על ההזמנה לדבר.
תודה רבה, וכרגע אנחנו רוצים לנצל את נוכחות גם הביולוגית ורד שפירה, וגם דוקטור נעמה חרית יער, היא מובילה תחום פיזיקה, ובעיקר פקחית הקרינה, כדי לדבר על קרינה סלולרית. ברשותכן, האם אם אפשר לדבר על קרינה סלולרית?
כן, אבל רק עוד דבר אחד כדי לסגור, כי אתה התחלת, אבל צ'רנוביל, או תאונה גרעינית. תאונה גרעינית היא דבר נורא והיום, זאת אומרת, זה לא, אנחנו לא מורידים בהשפעות הסביבתיות שיש חס וחלילה לדבר כזה כשהוא קורה, אבל כשאנחנו באים לבחון פתרון, אנחנו צריכים לשים על המוזניים את הכל. כלומר, פה אנחנו נכנס למה שאמרתי בהתחלה, אנחנו בעד חשבון. זאת אומרת, צריך להסתכל מה עומד כנגד מה. ובמקרה הזה, אין מה לעשות. עדיין הגרעין מנצח בגדול.
אנחנו רק נציין שממש ברגעים אלה נמצאת כבר על הקו הפיזיקאית דוקטור גבריאלה דורפמן פורמן, פיזיקאית במכון דוידסון, והיא גם מרצה במחלקה להנדסת חשמל ולאלקטרוניקה במכללת שנקר, שתעזור לנו להכריע האם קרינה סלולרית, הקרינה מהטלפון שלי, היא מסוכנת או שמדובר בקונספירציה של יצרני האשל והמורס. דוקטור...
בוקר טוב, גבי.
שלום לך.
בוקר טוב, דודו.
שלום. אנחנו מתלבטים באמת. נמצאות איתנו כאן קודם כל דוקטור נעמה חרית יערי, שטוענת שצריך להעביר את הטלפונים לאנרגיה גרעינית. והביולוגית ורד שפירה, שטוענת שמה שחשוב זה עולם החי, והאנשים לא מעניינים.
בדיוק.
האם הטלפון שלי הוא מסרטן, האם הוא גורם לי נזק, או שמדובר בקונספירציה?
אז אוקיי, אז בואו נעשה קצת סדר בדקות האחרונות. אז אני מתחברת לכל מה שנאמר עד עכשיו במהלך כל התוכנית שהקשבתי לה, כולל מה שחנן כהן אמר. פייק ניוז, כלומר אנחנו שוב חוזרים לאותו מקום של זה פשוט לא, זה לא נכון. קרינה שנובעת מהסלולר היא לא מסוכנת.
לא? אוקיי?
לא מסוכנת.
אם אני שם את הטלפון שלי בכיס, האם לא יהיו לי ילדים? לאחרונה אני קראתי כתבות שקושרות בין הפוריות לבין הטלפון והקרינה, שנפלטת אולי מהסוללה, אני בודק את זה.
יפה, אז אני גם קראתי את הכתבות האלה, יכול להיות שיש משהו שקשור לסוללה, ואנחנו צריכים להפריד בין אולי התחממות של הסוללה לבין הקרינה שנובעת מהתקשורת הסלולרית, שזה קרינה בתחום הרדיו. קרינה בתחום הרדיו זו קרינה שהיא לא מייננת, קרינה שהיא לא מסוכנת לגוף האדם, כי היא לא אנרגטית. אוקיי, אנחנו צריכים להפריד שהקרינה היא מתחלקת מבחינת הבריאות לשני כיוונים, קרינה מייננת וקרינה לא מייננת.
מה ההבדל בין סוגי הקרינה האלה באמת?
אז אם אנחנו פחות או יותר נבין, נזכר קצת במה שאנחנו קוראים לו ספקטרום האור, מהאולטרה סגול ומעלה בעצם כל הקרינות בעלי אנרגיות מאוד גבוהות, אולטרה סגול, כלומר מיד אחרי התחום הנראה, קרינות מייננו, זה קרינות שלמעשה יכולות לפגוע ב-DNA ולשנות אותו, ועל ידי כך לגרום למחלות, ולמעשה תחום הנראה ורדיו וכל הקרינות ותת אדום, כל הקרינות מה שנקרא בעלי תדירויות נמוכות, הן לא מסוכנות לגוף אדם ורדיו בפרט. כלומר זה תחום שהוא מאוד לא אנרגטי, אנחנו חיים בתחום הרדיו שהוא מסתובב סביבנו כבר עשרות שנים מהיום שהתחיל הרדיו.
אז גבי,
אז
רק
עכשיו
כדי,
יש קצת יותר.
גבי, רק כדי לחדד, אז אם אנחנו אומרים שהקרינה הגרעינית שדיברנו עליה קודם, שהיא מאוד מאוד אנרגטית ומסוכנת, היא נמצאת בצד אחד של הספקטרום, והקרינה הזו שאנחנו מדברים עליה עכשיו, שהיא הקרינה מהסלולר, היא נמצאת בעצם בצד השני לגמרי של הספקטרום.
נכון.
קרינה לא מזיקה.
היא בצד השני לגמרי.
קרינה גרעינית לגמרי, או קרינה רדיואקטיבית, או קרינה מייננת, זה בדיוק השם שלה, היא מייננת. זאת אומרת, יש לה את היכולת להעיף אלקטרונים.
זה אומר לייצר מוטציות בתאים שלנו.
נכון. בעצם זה בדיוק מה שעושה בגוף האדם. ברגע שהיא יכולה להעיף את האלקטרונים מהאטומים, מהתאים, אז בעצם אנחנו יכולים לייצר מוטציות. קרינה בתחום הרדיו זו קרינה שהיא מאוד לא אנרגטית, ואין לנו שום סכנה איתה. אז כל המחקר שדווקא אתה קראת, אני גם קראתי אותו, ולמעשה באמת, אז קודם כל אנחנו תמיד צריכים להסתכל מי מזמין את המחקר, אוקיי? מה שאני הבנתי שאלה שמשכו לכיוון המחקר הזה והגיעו למסקנות שאולי, אולי יש מה שקשור בין הסלולרי לפוריות, אז אני הבנתי שהמחקר הזה בכלל מומן על ידי מכון לפוריות. אז בואו נשים את הדברים בפרופורציה, אוקיי? אני לא קראתי שום מחקר, ובאמת קראתי המון מחקרים אתמול, רק כדי להיות בטוחה שאני לא מספר דברים שאני לא יודעת עליהם. שום מחקר לא מעיד על כך שהקרינה שנובעה מהסלולרי מסוכנת.
אז,
עכשיו,
אוקיי,
כמו כל הניוס, נורא קל ליצור פאניקה, והרבה יותר קשה להפריח אותה, וכמו כל דבר אנחנו גם נצטרך להתמודד עם זה, אבל באמת יש הרבה יותר דברים מסוכנים ממה שקרינה מהסלולרי.
טוב, אז אנחנו הנה קיבלנו תשובה חד משמעית מהפיזיקאי דוקטור גבריאלה דורפמן פורמן ממכון דוידסון, הוא מרצה במחלקה להנדסת חשמל ולאלקטרוניקה במכללת שנקר. תודה לך על השיחה הזו.
יום נפלא.
אז בואו נערוך סיכום מהיר, כי אנחנו ממש שתי דקות לפני סיום המשדר שלנו. הבנו שחיסונים זה טוב. לא לחסן זה לא טוב.
זה לא רק טוב, גם זה כל כך טוב, שבעצם היעילות של החיסונים היא זו שגם גרמה להם נזק. היום אנחנו חיים באיזשהו עידן של שאננות.
כבר לא פוחדים,
אנחנו
כן.
אנחנו לא מפחדים מהמחלות עצמן, וקל לנו להגיד, אנחנו לא
כן, עושים. כן, הכל בסדר, ואנחנו לא מקשרים את זה לחיסונים נכון. שהצילו אותנו. אז חיסונים זה טוב מאוד, לעשן זה לא טוב. לא טוב. קרינה...
תלוי איזו. קרינה.
קרינה. לא, אוקיי. בסדר גמור. קרינה, אוקיי. כתחביל. דיברנו על מייננת, היא מסוכנת. אקס-ריי, קרינת רנטגן צריך להשתמש במשורה.
נכון.
אם יש צורך, וכן אפשר להפיק חשמל מאנרגיה גרעינית, או זאת אומרת, להשתמש באנרגיה גרעינית.
או לפחות יש מקום לדיון הזה של, זאת אומרת, לשקול היטב מה עומד מול מה, אבל בוודאי אין לפסול את זה. את המקור של קרינה גרעינית.
אז הנה קיבלנו...
של אנרגיה גרעינית.
אז קיבלנו תשובה לשאלה הזו, וגם לא צריך לפחד כנראה מטלפונים סלולריים. אז תודה לכן שהגעתם לכאן. תודה רבה לדוקטור נעמה חרית יערי, מובילה תחום פיזיקה ועוצרת במכון דוידסון, וגם פקחית קרינה, נציגת ישראל לאמנה לאיסור ניסויים בנשק גרעיני. תודה לך ותודה לביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, גם לך תודה. ותודה לכל מי שעמל על המשדר המרתק הזה, עורכת המשדר ינת רחל אורי. המפיקה ינת רחל אורי 2, על הביצוע הטכני אלון מקלר. המאפרת היא דניאלה בן יאיר, תודה רבה גם ליגאל שפירה שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ. שוב תודה לכן שהגעתם, זה היה מרתק. נמשיך עם החרדות שלנו אצל הפסיכולוגים. שיהיה לכם יום נעים חברים, ואנחנו נהיה פה מחר. להתראות.